דף, הגענו לדף צדיק וו, צדיק וו עמוד בית. התחלנו את המשנה, אולי נחזור עליה, המשנה האחרונה שלמדנו אתמול, כדי שיהיה לנו חיבור, כן. צדיק וו עמוד בית. מה זה? כן. צו לצו. נכון. פרשת שמות, כן. ובכן, אנחנו צדיק וו עמוד בית, בשורות הרחבות מתחילה משנה, שורה לפני כן. כן, אנחנו יודעים, נקדים עוד פעם, קטן ביאתו עד גיל 9 אינה ביאה מבחינה מינית. אבל מ9 שנים ויום אחד כבר זה נחשב ביה, נפקא מינה, עונש הוא לא יכול לקבל כי עדיין לא בר מצווה. אבל אם הוא בא לאשת איש, אז האישה, אם זה במזיד, היא חייבת מיתה. היא באה עליה קטן, הוא יישאר בחיים, היא לא. זה ברור. זאת אומרת, אנחנו מחשיבים, אם קטן בן פחות 9 שנים ויום אחד באה עליה, אז גם היא נפטרת, כי זה לא ביה. אבל מגיל 9 שנים ויום אחד זה כבר ביה. אבל לגבי כוח הקידוש, אם קטן רוצה לקדש אישה ובא עליה לשם קידוש, לשם נישואים וקידוש, זה לא תופס. כי קניין, אין קניין לקטן, למה אין בו דעת? אבל איבום, יש לו אפשרות, כי איבום לא צריך דעת. מפני שאישה, כמו שהגמרא אומרת למעלה, אישה יקנו לו מהשמיים. וחז"ל עשו ביאת קטן כמאמר בגדול, כמו שלמדנו אתמול. מה זה מאמר? באיבום יש את האיבום ויש את החליצה, וחז"ל אמרו כל יבם לפני כן יעשה מאמר. אם הוא עשה מאמר, אז זה באופן חלקי מדרבנן קשר, זה נתן לו איזשהו קשר, אבל זה לא קניין גמור, נשאר הזיקה. אומרת המשנה, בין 9 שנים ויום אחד שביאתו ביה, שבא עליו עם טוב המת, הוא בא עליו עמה ומת, עכשיו יש לו אחים, אין לו בנים כמובן, הרי חולצת ולא מתייבמת. למה? מפני שעשו את ביאתו של הקטן כמאמר בגדול, אז עכשיו הקטן הזה שמת הפיל את כן? חולצת לא מתייבמת, אז מה קרה כאן? יש כאן ראובן, שמעון ולוי. ראובן מת בלי בנים. בא שמעון שהוא קטן בפחות מגיל 9 שנים ויום אחד, ויבם אותה. איך הוא ייבם אותה? הוא בא עליה. אז אנחנו אומרים, האישה של ראובן, שעכשיו היא התייבמה לקטן שהוא שמעון, וגם שמעון מת. עכשיו נקרא לאישה הזאת רחל. רחל הזאת מתה, הייתה אשתו של ראובן, מת ראובן, והיא נפלה לשמעון הקטן. שמעון הקטן בא עליה. עכשיו גם הוא מת. יוצא שהרחל הזאת באה עכשיו ללוי כאשת שני יבמים. למה? מפני שהייבום של הקטן איננו ייבום מוחלט. זה חלקי. אז עכשיו רחל יש לה זיקה של ראובן, עדיין קשר לבעל הראשון ולבעל השני. ואין לנו כוח, חז"ל אמרו, אין, זה דין תורה שאי אפשר לייבם אישה שיש לה זיקת שני יבמים. ברור? האישה הזאת יש לה עדיין זיקה. אם השמעון היה אח גדול, אז בזה שהוא ייבם אותה, נגמר הקשר עם ראובן. עבר עכשיו רק שמעון. שמעון ימות, חס ושלום, אז עכשיו לוי יכול לייבם אותה. אבל כאן הבעיה ששמעון היה קטן. אז עשו ביאת קטן כמאמר בגדול, אז זאת אומרת שמצד אחד היא הפכה להיות איזה קשר אליו, מצד שני הוא לא ניתק בביאתו לגמרי את הזיקה של הבעל הראשון. האישה הזאת רחל היא דו זיקתית, יש לה עדיין קשר לראובן ויש לה קשר לשמעון הקטן, ועכשיו היא נפלה לפני לוי, לוי לא יכול לייבם אותה, כי אשת בית אחד בונה ולא שתי בתים. כן, יפה. ממשיכה המשנה ואומרת, היא פותחת סוגריים, חלון במחשב. מה הדין? עד עכשיו דיברנו איבום. איבום, בעצם יש לו כוח לעשות משהו, אבל לקידושים ונישואים לקטן אין כוח לעשות. למרות שביאתו מבחינת התורה זה נחשבת ביאה, כמו שראינו מיבוא על הריות, אז האישה שעשתה את זה במזיד תקבל עונש, והוא לא נענש בגלל שהוא קטן. אבל המעשה של הביאה נקרא ביאה, אומרת המשנה, פותחת חלון. אם הקטן שהוא בן 9 שנים ויום אחד נשא אישה ומת, הרי זו פטורה לגמרי מייבום וחליצה. למה? כי לא קרה כלום. בקידושים ונישואין הוא לא עשה כלום. צריך דעת. מי שפחות מ-13 אין בו דעת, זה כלום. אצל ייבום שאמרנו שזה כן משהו, בגלל שייבום זה לא תלוי בדעת. כתוב בגמרא, הזכרנו אתמול, אם אדם נפל על יבמתו ובעל אותה בלי כוונה, הרי היבמה הזאת הופכת להיות אשתו. בגלל שבייבום אישה יקנו לו מהשמיים. זאת אומרת, יש כאן דוגמה קיצונית, יש כאן קיצון של מקרה. לא צריך בייבום דעת. אז לכן גם הקטן יש לו איזשהו שייכות בייבום הזה. אבל בדין השני, שם הוא מדברים על חתונה, לא מדברים על ייבום, זה כלום. עוד מקרה, בין 9 שנים ויום אחד, שבא לבימתו, ומי שהגדיל, נשא אישה אחרת. זאת אומרת, ראובן היה לו אישה רחל. ורחל הזאת, ראובן מת, שמעון, שהוא קטן בין 9 שנים ויום אחד, בא עליה, ואמרנו שזה בעצם זה רק מאמר, נכון? עכשיו, מה קרה? הוא גדל ונהיה בין 13 שנים ויום אחד, ונשא עוד אישה שנקרא לה לאה. נשא אישה ומת, הרי זו פטורה לגמרי מייבום וחליצה. סליחה. ומי שהגדיל נשא אישה אחרת ומת, עכשיו מי נופל לייבום ללוי? גם רחל וגם לאה. כי מה קרה? לראובן הייתה אישה ששמה רחל, הוא מת, ושמעון שהוא הקטן בן 9 אחד בא עליה. אז בעצם יש לו איזה קשר איתה. עכשיו הוא נהיה בן 13 שמעון זה, והתחתן עם לאה. עכשיו לשמעון יש שתי נשים, אחת היבמה, שתיים הלאה, נפלו שניהם עכשיו לשמעון. אז מה הדין? אם לא ידע את הראשונה מי שהגדיל, אם עדיין לא בעל שמעון הקטן הזה שנהיה בן 13 ונשא את לאה, לא בעל את רחל את היבמה מרגע שהגדיל, אז הדין הוא כך, הראשונה חולצת ולא מתייבמת. למה חולצת? מפני שהקשר שלה עם ראובן זה רק קשר של מאמר, כי ביאת קטן נחשב רק כמאמר, אז היא לא אשתו הגמורה. והשנייה או חולצת או מתייבמת, השנייה או חולצת או מתייבמת. זה שיטת הנקמה. למה? כי השנייה היא אשתו בכל מקרה. רבי שמעון אומר, זאת אומרת, לפי תנא קמא, ביאת קטן ביבמה איננה קונה. היא רק יוצרת קשר חלקי. קניין גמור היא לא עושה, היא עושה קניין חלקי. ולכן בעצם רחל, בהתייחסות שלה לשמעון הקטן, כיוון שהוא בעל אותה רק כשהייתה קטנה, אז זה רק חלקי. ולאה, איתה הוא התחתן שהיה בגיל 13, אז היא אשתו הגמורה. אז לאחת הוא צריך לתת חליצה, כי סוף כל סוף יש לו זיקה. מצד שהוא עשה במאמר, כי ביאת קטן כמאמר. האישה השנייה זה אשתו הגמורה, אז אותה הוא יכול או לחלוץ או לייבם. היי, תגיד, אם חלצת לאישה אחת, אתה כבר לא יכול לייבם את האישה. יש דבר כזה, דין כזה. אם יש אדם שתי נשים, וחלצו לאחת מהם, הוא לא יכול להגיד, טוב, עכשיו אני רוצה לייבם את השנייה. כיוון שחלצת, אויס, נגמר הסיפור. עכשיו, כבר זה חוזר להיות אשת אחיו. אבל כאן, כיוון שזה ביאת קטן, אז אמרו, שהאח יכול לחלוץ או לייבם לה גדולה. טוב. לכאורה, זה קצת תמוע. אולי הכוונה, אם הוא לא יחלוץ לה הקטנה, אז הוא או יחלוץ או ייבם לה גדולה. זאת אומרת, ללאה הוא יכול או לחלוץ או לייבם. עוד מעט תראה כאן רש"י. אומרת הגמרא, הלאה ממשיכה המשנה ואומרת, דין אחרון, אחד שהוא בן 9 שנים ביום אחד, אחד שהוא בן 20 שלא הביא שתי שערות, כל ההלכות שדיברנו על קטן, ההגדרה של גדול בין 13 שנים ויום אחד או 12 שנים אצל בת, שהביאו סימנים. אבל כל אחד שבן 9 שנים ויום אחד, או בן 20 שלא הביא שתי שערות, זה קטן גם כן. הגמרא תשאל מקורות שונים מה ההגדרה באמת של סריס ואיילונית, ובעצם היא תקשה על המשנה, ההגדרה היא כאן מאוד פשטנית. כלומר, לפי מה שאנחנו קוראים במשנה, כדי שהוא יהיה גדול, הוא צריך להביא שתי שערות. אפילו שהוא בן 20, אם לא הביא שתי שערות, הרי הוא עדיין קטן. ואנחנו נראה את השאלה של הגמרא, איך היא פושטת את זה. הגמרא, נראה כאן רשי רק, במהירות, אומר כאן רשי, בן 9 שנים יום אחד שבא לי ומתום ומת חולצת ולא מתייבמת, שיש עליה זיקת שני יבמים, שבמאמר זה של הקטן, לא יצתה מידי זיקת נפילה ראשונה של ראובן, וחלה עליה זיקת נפילה שנייה, שעכשיו מת שמעון, ותנן פרק 4 אחים לאל למד א', מי שעליה זיקת יבם אחד, ולא עליה זיקת שני יבמים, אם את מי צריכים לייבם? רק אחת שיש לה זיקה מיבם אחד, אבל לא שיש לה זיקת שני יבמים. נשא אישה שאינה יבימתו ולא אחים, זה דין, קראנו לזה חלון, זה פרץ כאן לעניין להגדיר את הביאת קטן שלא על ידי ייבום. הרי זו פתורה, ואף על גב לביאתו ביאה, למה? כי אם הוא בעל אשת איש, הרי זה נחשב שהיא זנתה, קידושיו אינם קידושים, ואין קניין קטן כלום עד שיביא שתי שערות, אבל הכוונה עד שיביא שתי שערות וגיל, אבל ביבמה הועיל וזקוקה לי, מה זה זקוקה? יש זיקה, יש קשר, אז לא צריך דעת, רש"י כאן לא מרחיב את ההגדרה, והועיל וזקוקה לי, שווי רבנן כמאמר. כלומר, באמת, משמע מרש"י שמדאורייתא אין כאן כלום, כי זה קטן, וקידושי ביאת קטן לא עושה פעולת קניין, אז רק חז"ל נתנו לזה דין של מאמר, מאמר בגדול, שבעצם המאמר קושר את היבמה לבעל שעשה במאמר. מצד שני, זה לא קניין גמור. טוב, נראה כאן גמרא. אומרת הגמרא, אמרנו שיבמה שיש בה זיקה מחמת שני אחים חולצת ולא מתייבמת. מאירה הגמרא, אמר רבא, אדם הוא רבנן, שזיקת שני יבמים מחלץ חלצה יבום לא מייבמה, זה למדנו במשנה לדעת חכמים, לא תימה איך דאיקה צרה, רק במקרה שיש צרה אישה נוספת מהבעל השני, דאיקה למגזר שיש מקום לגזור לא לייבם משום הצרה, דאחה ליקה צרה, הרי המקרה שנשנתנו בדוגמה, מדובר על ראובן שהייתה לו אישה רחל ומת בלי בנים והיא נפלה לפני שמעון הקטן שאין לו אישה. אז לכן בכל זאת המשנה אומרת מיכת חלצה אפילו שאין מקום לגזור משום הצרה שנמצאת לציבו. יבוא מי לא מייבמה. כן. אסרו חכמים את היבום אפילו במקרה שלא הייתה צרה ליבמה בעלת הזיקה הכפולה. כשיש צרה יש מקום לגזור, כן? לגזור שמה יבואו ויתירו, שיבואו, מה כאן הוא עושה? מחלץ חלצה, יבום אלו מייבמה, כן? הצרה זה אישה שנייה, כן. אישה שנייה זה צרה. בכל המסכת, מאז שהתחלנו. כן, נכון. רש"י אומר כאן, הוא אומר, לא תימה איך עדי קסרה, כגון אך דארבע אחים, שדתנן ג' אחים נשואים ג' נוחיות, מה זה ארבע אחים? לא הכוונה שיש ארבע אחים, פרק ארבע אחים. רש"י שורה שלישית רחבות, דתנן, 3 אחים נשואים ו3 נוחיות, הכוונה לא גויות, כן? זרות אחת לשנייה, לא אחיות. הוא מת אחד מהם, והסבא השני מאמר, הוא גם השני מת, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, ואמרינה בגמרא שם, בפרק 4 אחים, אי זיקת שני יבמים דאורייתא, חליצה נמי לא תיבאי, ומשנינן מדרבנן, גזירה השם יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד, מתייבמות. לכן הוא אומר שחולצות ולא מתייבמות, כן? אז הוא אומר, גם במקרה של צרה, גם במקרה שיש רק, אין כאן צרה, שיש רק תיבמה שנפלה על הקטן, גם אנחנו גוזרים את זה. לא פלוג. קטע שני במשנה. נשא אישה ומת, כאן לא מדברים על ייבום, מדברים על קטן שלקח אישה בגיל קטן, איך הוא יכול לקחת קטן? הרי הקניין שלו לא קניין. אומרת הגמרא, אז היא פטורה מייבום חליצה, כי באמת זה לא אשתו. מה החידוש? אומרת הגמרא, תנינה לה דתנו רבנה. הברייתא מרחיבה את העניין הזה, את ההלכה שלמדנו במשנה. שוטה וקטן. שוטה זה אדם שאין בו דעת, כן? וקטן, גם כן, אפילו שהוא נורמלי, אבל אין בו דעת, שנסו ומתו, בלי בנים, לשוטיהם פטורות מן החליצה. למה? אין תוקף לקידושים שלהם. ממשיכה, אז זה מה שאומרת כאן המשנה. כן? יפה. אומרת הגמרא, בין 9 שנים ויום 1, אמרנו במשנה, שבאה לי ומתו, ומשהגדיל, אמרנו, בין 13 ושתי שערות, הוא נשא אישה אחרת. עוד פעם, ראובן הייתה לו אישה רחל, מת ראובן, שמעון הוא בן 9 שנים ויום 1, בא על רחל. וזהו, יותר הוא לא בא עליה. אחר כך שהוא הגיע בן 13, לקח עוד אישה. הפעם זה נישואים דאורייתא. עכשיו יש לו אישה אחת ממש, ואישה אחת שהוא עשה במאמר, כי קטן שבא לי ומה, הוא עשה, אז היא קשורה אליו בזיקה. זה המשנה אמרה, אם הוא לא בעל, אם הוא יבעל את הקטנה הזאת, אם הוא יבעל את היבמה הזאת כשהוא נהיה בן 13, אז גם היא אשתו גמורה, כי הוא בא עליה בגיל 13, אז זה משלים את המאמר שהוא עשה. אז יהיה לו שתי נשים, אבל אם הוא לא בא עליה כשהוא נהיה גדול, אלא רק קידש את לאה ובא עליה, יש לו אישה לאה גמורה, ויש לו גם את הסעיף של רחל שעשה במאמר. במקרה כזה אמרנו, הראשונה חולצת ולא מתייבמת, השנייה או חולצת או מתייבמת. אז ראינו שיש מפרשים שהכוונה, אם הוא לא יחלוץ הראשונה, לשנייה הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, כמקום כל אישה. זאת אומרת, שהאישה השנייה הזאת לאה, הוא יכול גם לייבם אותה. שואלת על זה הגמרא, ויעשו ביאת בן 9 כמאמר בגדול, ותידחה הצרה מייבום. הרי אמרנו שיבם שעשה מאמר ביבימתו והייתה לו אישה אחרת, נזוב קטן, אדם גדול שעשה מאמר ביבימתו והייתה לו אישה אחרת, למי? ליבם, והוא מת, אז מה יש לו עכשיו? יש לו את אשתו ויש לו עוד אשת אחיו שהוא עשה בה רק מאמר ולא בא עליה. לא מדברים על קטן. עכשיו, מאמר לא פועל מדאורייתא. זה רק פועל מדי רבנן. יש כאן זיקה. זיקה מזוימת שהתקשרה עכשיו לבעל החדש. נכון? אז מה הדין שם? שם גוזרים גזרה. אצלנו מדברים על קטן. אז הוא אומר, למה לא תעשה את השוות הדין הזה למאמר בגדול ותדחה הצרה מייבום? הרי למדנו בפרק שלישי דף למד א', יבם שעשה מאמר בבימתו, יבם גדול. ראובן מת, הייתה לו אישה רחל, עשה במאמר, שמעון הוא היבם, עשה במאמר, ומה קרה? לשמעון יש עוד אישה לאה. עכשיו שמעון לא עלינו, המשפחה הזאת צריכה רופא דחוף. גם הוא מת. עכשיו הוא מת, מה הוא השאיר? הוא השאיר את לאה, שזאת אשתו, והשאיר את רחל, שהיא בעצם אישה חלקית, נקרא לזה. חצי, למה? כי הוא עשה במאמר ולא בא עליה. אז עכשיו מה הדין? אנחנו, מה קורה? לוי רוצה לייבם. הדין הוא שם, אנחנו אומרים, שתי אנשים אסורות בייבום. אפילו אשתו המוחלטת אסורה ללוי בייבום. למה? כיוון שאנחנו גוזרים, כאילו יש לו שתי נשים, יבואו להתבלבל במקרה אחר, שמותר לייבם שתי נשים. כן? אז כי הוא צריך לתת לאחת חליצה, בגלל שהוא עשה במאמר, ולשנייה הוא ייבם, אז יגידו, יש כאן, התבלבלו. אז למה כאן שקטן, אתה אמרת, לא צריך, לא ייבום, לא חליצה, הוא יכול לייבם את, את האישה המוחלטת שלו. השנייה, כן? מי שהגיד, כן? חולצת ולא מתייבמת. השנייה או חולצת או מתייבמת, למה לא תגזור גם במקרה של קטן, כמו בגדול? אמרה, לא עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול. מה שאמרנו שעשו ביאת בן תשע, הרי מה היסוד של כל הסוגיה? שכאשר קטן בא על יבמה, כיוון שזה לא קניין גמור יבמה, עשו את זה כאילו הוא עשה מאמר בגדול. אומר כאן רב, זה נכון, עשו את זה כמאמר בגדול, אבל לא לכל הדינים. אצל גדול ראינו שמאמר מנטרל במקרה כזה של צרה שהוא לא יכול לייבם אותה. אבל אצל קטן לא ישבו לגמרי את הדין. נכון שאנחנו מגדירים ביאת בן תשע כמאמר בגדול, אבל לא לכל הדברים. ושמואל אמר, מה פתאום, אם נותנים לקטן בן תשע דין, שאם הוא בא לבהמתו כמאמר בגדול, זה לכל, לכל הדינים. עשו ועשו, איך אומרים? כשרוצים להדגיש ניגוד, אומרים כפול. עשו ועשו, בטח. וכן אמר רבי יוחנן, עשו ועשו. יוצא, מה? אז אם כך, אם לפי שמואל ורבי יוחנן, חוזרת השאלה לקדמותה, אז למה אנחנו אומרים, בוא נגזור על בן תשע, כמו שגוזרים, שהצרה לא תוכל להתייבם. אמרת שהצרה בקטן כן יכולה, או לחלוץ או לייבם. הרי אנחנו יודעים בגדול, אם הוא עושה מאמר, השנייה לא יכולה, לא, לא יכולה להתייבם. אז אם כך, אם אתה שמואל, ורבי יוחנן אומרים שגם קטן עשו את זה כמאמר בגדול לכל הדינים, חוזרת השאלה, קודם שאלנו, תרצנו, לא לכל הדינים, רב אומר. אבל שמואל, רבי יוחנן, מה אתם אומרים?
אתם חוקים על המשנה.
לכאורה. אז לכאורה קשה, אז אומרת הגמרא, תנאי, באמת, זה מחלוקת בין מה שלמדנו בפרק ארבע אחים, לבין המשנה של הפרק שלנו, אם הצרה אסורה להתייבם, כן? זאת אומרת, רבי יוחנן יגיד ששתי המשניות מסכימות שביאת בן תשע נחשבת לגמרי כמאמר של גדול, והגזרה שגזרו חכמים בנוגע ליבמה בעלת זיקה כפולה מתייחסת לשניהם בשווה. אלא לפי התנה של המשנה בפרק ארבע אחים, זה גם את, כולל גם את הצרה. לפי התנה של משנתנו, רק לאשת ראובן לא כוללת את הצרה. יש כאן מחלוקת האם באמת גם בגדול, למה דווקא בקטן? זה מחלוקת טוטלית. הנה הגמרא מסבירה. אך תנה, התנה של פרק ארבע אחים גזר, הוא סובר שהגזרה לאסור את היבום של בעלת הזיקה כפולה משום צרה. לכן, האיסור נוהג גם בצרה, והשמיעינן, התנא למעט אותנו בגדול, והוא הדין באמת בביאת קטן, אין החינם. ואיידה אמר גדול, אז למה המשנה בפרק ארבעה אחים מדברת על גדול? יכולה להגיד חידוש, בין גדול בין קטן. אומר, כיוון שכל התוכן של המשנה השנה בפרק ארבעה אחים איננה עוסקת בקטן. היא כל הזמן מדברת דינים על ייבום של גדול, אז היא הציגה גם את הדין הזה בגדול. אבל היא לא תרחה להדגיש שבקטן הדין אחר. ומשום זה בגדול קי, פרק אותו, הדין עוסק בדיני גדול, אבל התנה שנשנתנו, סבירה לי, עשו ביאת קטן כמאמר בגדול ולא גזר, אבל לא לכל הדינים. זאת אומרת, סליחה, ביאת גדול, כי גם בגדול התנא שלנו סובר שלא גזרו על צרה משום צרה, לא רק בקטן, משום צרה. והשמיעינן, אז למה התנא שלנו דיבר רק בביאת קטן? הוא הדין לגדול, והיידה כמר קטן, כי המשנה שלנו הנושא שלה קטן. בקיצור, מה שהוא אומר, יש מחלוקת בין המשנה ארבעה אחים למשנה שלנו. שם היא סוברת שיש גזרה על גדול, מאמר של גדול משום צרה שהוא לא יכול לייבם אותה, זיקת שני יבמים, והוא הדין בקטן, אז למה לא הזכיר קטן? כי שם לא מדברים על קטן, ואצלנו חושבים שזיקת שני יבמים, אפשר לייבם את, האישה השנייה, גם הגדול, אז למה הוא דיבר כאן רק על קטן? כי המשנה מדבר רק על קטן, זה התירוץ. טוב, זה התירוץ של רבי יוחנן. עכשיו יש לנו קצת הפסקה באגדתא. דבר מאוד מעניין. אנחנו עכשיו מסדרון, איך זה נקרא? מנהרת הזמן. באים עכשיו לבית המדרש של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אז על רבי אלעזר, רבי אלעזר זה בדרך כלל רבי אלעזר בר בדת, בן בדת, שהיה תלמידו של רבי יוחנן. אז על רבי אלעזר, אמר לשמטה במדרשה, כן? אמר את, את מה שרבי יוחנן תרץ על הסתירה בין שתי המשניות, שהוא טוען, זה מחלוקת, האם אישה שיש לה זיקת, אם אדם שיש לו זיקת שני יבמים, שני יבמות, כן? סליחה, אדם שיש לו זיקת שתי יבמים, אישה שיש לה זיקת שתי יבמים, האם גוזרים על הצרה או לא גוזרים על הצרה? הוא טען שהמשנה האחת אומרת גזרו, בן גדול בן קטן, משנה שלנו לא. אז הוא, רבי אלעזר, בתור תלמיד, אמר את זה בבית המדרש. אבל מה? הוא לא אמר את זה בשם רבי יוחנן. הוא אמר כאילו, זה, איך אומרים? גניבה ספרותית קוראים לזה היום, חז ושלום. זה הוא אמר את זה בשם עצמו. ולא אמרה משמי די רבי יוחנן, שמע רבי יוחנן יקפד. הוא יקפיד על זה. אחר כך הגמרא תגיד מה יקפיד, רבי יוחנן לא היה כזה גאוותן, מה היה חשוב לו?
הוא קפדן, הוא אמרו. רבי יוחנן מרים גבות עיניים ואנשים היתר.
כן, 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 אבל רבי יוחנן היה ידוע, הולך, יושב שעות ליד המקווה שיראו אותו וכל מיני. רואים, היה לו מידות גדולות. כן, עוד מעט נראה למה הקפיד. שמע רבי יוחנן, הקפד. ולגבי רב עמי ורב אסי, היו לו שני תלמידים, אחד זה רב עמי ורב אסי, הם באו אליו כדי להרגיע אותו. כי רבי אלעזר בן בדת היה אחד המוראים החשובים. באו, אמרו, מה אתה מקפיד? אמרו, תירוץ. אמרו לי, לא ככה היה מעשה בכנסת שאתה יודע, כבוד הרב, אם יהיה כאן קפידות, יכול לצאת מזה חז ושולם. הרי בית המקדש גרם למחלוקת השני, אז הם אמרו לו אחרת, לא ככה היה מעשה בבית הכנסת של טבריה, בעניין נגר שיש בראש גלוסטרה. אם יש נגר, זה מין מוט ארוכה, שבזה סוגרים את הדלת.
זה בריח.
מין בריח, כן, בריח, שבראשו יש גולה. עכשיו, בגולה הזאת אפשר, איך אומרים, פעם לא היה כמו שהיום, הכלים זול, היה אפשר להשתמש בזה גם לשחוק סממנים.
בגולה עצמה?
כן, אז זה כלי. אז זה כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל לצור גופו ומקומו. אז עכשיו יש שם דיון, הגלוסטרה בריח, האם צריך לקשור אותו בלי שהוא יהיה, כשקשר חזק, בלי שהוא יהיה נשרח על הרצפה, שכולם יראו שזה חלק מהדלת. הסוגיה, האם, מתי אנחנו גוזרים על בריח, על משום מוקצה. אבל שם הייתה מחלוקת בקשר לאותו בריח, שיש בראשו מין גלוסטרה. אז אם העובדה שזה כלי, האם זה מאפשר להשתמש גם אם זה לא קשור לגמרי, זה נשרח על הרצפה, לא רואים את הקשר בין הבריח לדלת, האם מותר אסור? זה לא ניכנס לסוגיית מוקצה, אבל רק בשביל להבין את הרקע, כי אנחנו לא נוכל להספיק מה שאנחנו רוצים. ובכן, אמר להם, לא ככה היה מעשה בית כנסת יותר בעניין נגר שיש בראשו גלוסטרה. גלוסטרה זה מין גולה כזאת. שנחלקו בה רב לזר, התנא רב לזר בן שמוע ורבי יוסי. עד שקראו ספר תורה בחמתן. מרוב ויכוח, הבינה הגמרא בהתחלה, הם התעצבנו וכעס, קראו ספר תורה. אומרת הגמרא, קראו סל כדאיתם. על מי אתה מדבר? על שני תנאים, זה לא אחרי פחה. כעסים כועסים, אבל אדם ניכר בכוסו, בכיסו, בכעסו. מה, קראו ספר תורה? יעלה על הדת. לא, כל אחד רצה להוכיח מפסוקים שהוא צודק. אז כל אחד משך את הספר, הנה פסוק הזה, והשני אמר לו. אז בלי כוונה, כשבזה כל אחד מושך בהתלהבות, נקרא. זה הכוונה. קראו אל האמה עד שנקרא ספר תורה מחמתן. והיה שם רבי יוסי בן קיסמה. ואמר, תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת זה לעבודה זרה. יש גמרא שאומרת, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז עכשיו זה מידה כנגד מידה, הם ירבו כאן כעס, זה כאילו עבודה זרה. אז הוא אומר, אני לא יודע אם בית המדרש הזה, אם זה מגיע עד כדי כך שאחד, האמת היא מי שנכנס לבית מדרש תוסס, יכול לחשוב, אם הוא אף פעם לא ראה איך זה נראה בית מדרש, יגיד, כאן אנשים מטורפים, צועקים אחד על השני, איזה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. כן, אבל עד כדי כך אמר יוסי בן קיסמא, תמה אני, ריתחא דאורייתא, תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת עבודה זרה, וכן אבא. כך באמת קרה, מעניין. כך באמת קרה בסוף. או, כתוב, הגמרא בנדרים כ"ב אומר, המרשם אומר, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. נדחקה שכינה מאותו מקום, אז ברגע שאיפה שיש קדושה, שנפרדת ממקום, התומה אוהבת להאחז, כמו לא עלינו, אדם שמת, מיד התומה נאחזת, יש תומת מת. למה? יש ניצוצות של קדושה. יש כלל. איפה התומה? במקום של קדושה. אבל כל עוד שהקדושה נמצאת שם, אין לה כניסה. היא מנטרלת אותו, אבל השכינה ברכה, או, הוא בא לתפוס איזה ניצוצות שנשאר מטעם השכינה. כן. עד בקיצור, זה משהו, כך קרה בסוף. אז הם רצו להזכיר לרבי יוחנן את המקרה הזה, אמרו לו, לא כדאי לעשות מזה עניין. תוריד, איך אומרים, תוריד את האש, בסדר, הוא לא אמר בשמחה. עד הריקפיד, אז רבי יוחנן הקפיד עוד יותר, אמר, חברות הנעמי, מה אתם משווים? ויש הבדל בין רבי אלעזר ורמי הרב אלעזר בן שמוע ורבי יוסי, שהיו חברות, היו שניהם, שניהם תנאים באותו חברות, לא אחד רב ותלמיד. לבין הסיפור שלי, רב אלעזר בן שמוע, הוא תלמיד שלי. אז הוא, למה הוא לא אומר בשמי? שמה זה שני תנאים ש... רב אלעזר בן בדת, כן. רב אלעזר בן בדת, שהוא תלמיד שלי, אז זה הקפדתי. אל תביא לי משם. אז אתם, אז עוד יותר הוא כעס. חוץ מזה, כן, אתם עושים את תלמידי רב אלעזר בן בדת כאילו הוא חברותה שלי? הרי שם זה היו באמת חברים. הוא לגבי, בקיצר, הוא לא קיבל את הקפי דעדיה ברוקס עוד יותר. כן?
נכנס אליו רבי יעקב ברידי.
כתוב, תלמידי חכמים, שני תלמידי חכמים, הגמרא בשבת סמך ג' אומרת, שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. אבל תלמיד שאומר דבר שמועה של רבו מבלי להזכיר את שמו, אז הוא נוהג שלא כהוגן. זה שונה, מה שאנחנו אומרים שמנעימים זה לזה, אבל תלמיד צריך התייחסות אחרת. הוא לגבי רב יעקב ברידי, רב יעקב ברידי היה תלמיד חבר, הוא אפילו כבר למד בראשוני המוראים רב יעקב ברידי, ואמר לו, אחר כך הוא היה רב בצור, בעיר צור, אחרי מותו של רבי יוחנן. כאשר ציווה שכתוב בספר יהושע פרק י' א', תראו בתורה אור. בעצם הגמרא מצטטת את כל הפסוק. כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. זה בעצם יהושע י"א, הגמרא מצטטת. מה רואים? שיהושע לימד את כל התורה, כן? יהושע לימד את כל תורת משה, וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם, כך אמר לי משה, אלא יהושע ודורש סתם. בלי להזכיר את משה. והכל יודעים, מאיפה יהושע מלמד? יודעים שתורתו של משה הוא תלמידו המובהק, אז לא צריך, אומר רבי יעקב לרבי ידי, מה אתה מתרגז על רבי אלעזר בן בדת? הוא תלמידך המובהק. אז כשהוא מדבר, כולם יודעים שאתה מדבר. אז מה אתה כועס? אם זה היה איזה תלמיד זניח או מישהו, אז אתה אומר, למה אתה לא אומר בשמי? אני רוצה זכויות יוצרים. אבל ברגע שזה תלמיד ישיר כמו יהושע, הוא לא כל הזמן, מוישה רבינו אמר כך, הוא לא אמר כל הזמן, אלא מה שהוא דיבר, כולם ידעו אוטומטית, זה מוישה רבינו. אז הוא ככה רבי יעקב ברידי אומר, מה אתה, כולם יודעים שזה אתה אומר, כי הוא התלמיד המובהק שלך. אף כמה תלמידך יושב ודורש סתם, והכל יודעים שלך היא. באמת נרגע רבי יוחנן, אמר להם, מפני מה היא אתם יודעים לפייס כבן אידי חברינו? למה לא ידעתם להרגיע אותי כמו זה תירוץ פשוט. ורבי יחו, עכשיו הגמרא שואל את רבי יוחנן, מה הייתה מהקפית כולי האי, למה הוא הקפית כל כך על רבי לזר לשמוע? למרות שבפרקי אבות יש נשנה מפורשת, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לאומר, תומר סתר למלך בשם מרדכי, מזה לומדים, מכירים, כן? אז בכל אופן, למרות כך, זה לא סיבה להקפדה פרטית של רבי יוחנן, כן? אחרים היו צריכים להקפיד. אז מה היה לו טענה? אומר המרשה, כאן הייתה לו טענה פרטית. אומרת הגמרא, דם הרב ודם הרב, מה ידכתיב? כתוב בספר תהילים, אגורה בעולמך עולמים, תראו בית תורה אור, אגורה בעולמך עולמים, אכסה בסתר כנפיך סלע. איך אדם יכול, איך אומרים, לרקוד על שתי חתונות? איך הוא יכול לגור בשני עולמים מעולם הזה, עולם הבא? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבוי נא שלא ילום. יהי רצון, מה? עולמים כתוב, עולמים, כתוב עולמים, אגורה באורך, בהולכה בעולמים, בשתי עולמות, הגמרא מבינה, כן? זה מה שכתוב כאן, כן?
עולמים זה
שתי עולמים? באמת, לא, לפי הפשט אפשר לפרש שזה הכוונה לעולם ועד.
כל הזמן אני אגור בהולכה, לא אצא מבית המדרש.
הבינו את הפשט הזה,
לא. הפשט הפשוט עולמים, הפשט הפשוט עולמים, לא. הגמרא לא מבינה כך. הגמרא מבינה שעולמים, סליחה, בוא נקצר, יש לנו עוד משימה גדולה. הגמרא מבינה בתך, באמת אתם צודקים, עולמים, מה שאומר בלי פה הוא צודק. הגורה במחה עולמים, הכוונה לעולם ועד. אבל הגמרא מבינה, היה שכר הגרוע לעולם, למה העולמים? הגמרא מבינה שהכוונה בשתי העולמות. עולם הזה עולם הבא. בכל אופן, זה גם מובן מבחינת הפשט. ריבונו של עולם, יהי רצון, אנחנו עוברים לדף צדיק זין עמוד א', שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, אז ככה יחשב שאני בשתי עולמות. אני בעולם האמת, וכאן בעולם המשיכים. יש לקחת בחשבון, רבי יוחנן, מתו לו כל בניו. אז יש לו עניין מיוחד שימשיך. התלמידים שלו ממשיכים כאן בעולם הזה. הרי כתוב שכל בן אדם שבניו עושים מעשים, הם נותנים דיווידנד. בעולם הבא אין מה להוסיף. אין מה להוסיף בעולם הבא. אבל אם הבנים עושים מעשים טובים, מזכים, ברא מזכה אבא. אז יש לו דיווידנד שמגיע אפילו שהוא כבר יצא לפנסיה. אבל רבי יוחנן, לכן הוא גם מקפיד שהוא רוצה, זה התלמידים שלו, אני זוכר רב צבי יהודה, לא היה לו ילדים. אז הוא היה מאוד, מפעם לפעם אומר לתלמידים, אתם הילדים שלי, ככה, הוא היה מקפיד על דברים מסוימים. אז הוא הסביר להם, אתם הילדים שלי, אז זה היה, הוא היה בוכה אפילו. אתם, כאילו הוא הרגיש אחריות גדולה. אז דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל תלמיד חכם שומרים דבר שמועה מפי בעולם הזה אחרי מותו, שפתותיו דובבות. אז בקבר כולם שואלים, הרי האדם בדרך כלל אחרי 120, ואפרת שוב, אין שפתותיו. אז אומר הארי הקדוש שדמותו של האדם יש לה דמות רוחנית. והדמות, כפי שמופיע הדמות בעולם הזה, הדמות הרוחנית, יש לה מגבילות רוחניות לספטותה וכדומה. זה הכוונה, כן, כמובן. הן מתנועות בקבר, כן? אז באופן זה נחשב תלמיד חכם, כאילו גר בשתי עולמות בבת אחת. כי הרי נשמתו בישיבה של מעלה, וכאן, יפה. אומרת הגמרא,
ויש במציאות דברים כאלה, צדיק, לפעמים באים...
כן, רואים, למשל הרב חידה, הרב חידה, שהרב מרדכי אליהו פינה אותו מאיטליה, וקביעו אותו לקבורה לפני 30, כמה שנים זה, משהו כזה, הוא היה גופו שלם.
גם שני אליהו.
כן, שני הנידונים למוות במצרים. יש דבר כזה.
עם פנים שלהם, אפשר היה לזהות את הפנים שלהם.
כן, מי שפינה...
כן. ששני האליהו.
אבשלום, אבשלום... אלו ש... מה, מה? אני לא יודע אם כל... יש זכות, אין בריאה יכולה לעמוד בזכרת העם, הלאה. רבי יצחק, אמר רבי יצחק בן זעירא, ואיתי מה שמעון הזהירא. מה יקרא? איפה לומדים? מה המקור שבאמת שפתותיו דובבות? כתוב בשיר השירים. וחיכך כיין הטוב. יין הטוב. הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים. הדיבור של התלמיד, זאת אומרת, עם תורה זה יין, כן? יין נכנס, יין יצא סוד, התורה זה יין, כן? ככומר של ענבים. איך מאבדים הענבים? בשלב הראשון שמים אותם במין חבית או מזה ש... הריאקציה הכימית שנוצרת מרככת את הענבים מאוד, ואז המיץ יוצא בקלות. זה הציסה הראשונית. וכומר של הענבים, ששמים, מה כומר של הענבים? כיוון ששמת אותם בזה, אתה נוגע, יוצא מהר, לא צריך להתאמץ הרבה כדי שיצא המיץ. כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, מיד הוא מרחש כל העסק הזה, רועש וגועש, בנגיעה קלה, תלמידי חכמים, כיוון שאומרים דבר שומעם מפיהם בעולם הזה, שפתותיהם דובבות בקבר. לכן הקפיד רבי יוחנן שלא הזכיר את שמו על שמועתו. אמר, אחר כך, אחרי 120, לא יגידו, יגידו את השם רבי אלעזר. אז הוא רוצה את הזכות הזאת. הוא חשש שהחבר'ה לא ידעו שזה הוא אמר. טוב. אבל רב יעקב ברידי הניח את דעתו, אמר לו, תשמע, כן ידעו, כי זה תלמיד הבקי שלך. טוב, חוזרים עכשיו למשנה, הקטע האחרון בפרק, אומרת המשנה. אחד, אמרנו, כל ההלכות שלמדנו לגבי קטן, חלים בין על אחד שהוא בן 9 שנים ויום אחד, ובין אחד שהוא... ובין אחד שהוא בן 9 שנים ויום אחד. בין אחד שהוא בן 20 שלא הביא שתי שערות. המשנה מלמדת שבאמת אדם שלא הביא שתי שערות נחשב כקטן אפילו אם הוא בן 20. שאלת הגמרא, יש משנה סותרת, מסכת נידה, כן? יש משנה מסכת נידה, מה כתוב שם? ורמינו, הטילו סתירה, בן 20 שנה שלא הביא שתי שערות, והאחיו מת בלי בנים, יביאו ראיה שהוא בן 20, והוא הסריס. לא חולן, זה לא מייבם, אז הוא כבר נחשב גדול. ברגע שהוא הגיע לגיל 20 ולא הביא שתי שערות, הוא גדול. ואצלנו המשנה אומרת, עדיין הוא קטן, כיוון שלא הביא שתי שערות. סתירה. עובדה שהוא לא חולץ ולא מייבם, כי הוא כבר גדול, אז הוא כבר כתוב, אשר לא יבנה את בית אחיו, הוא כבר לא יבנה, אז ברור שהוא סריס. אז הוא פתום חליצה ויבום.
היינו בן 20 בלי שתי שערות וכבר יש לו ילד.
מה, מה? אז יש לפעמים בגלל בעיות הורמונליות, היה שערות ונשרו. נראה בגמרא, הגמרא מביאה כאן רעיון דומה. אז בוא נראה, יש אחד מה, בלי שערות בזקן.
זקן התחתון.
כן? אז גם כאן הגמרא תדבר על זה אפשרות כזאת. עוד מעט נראה את ההגדרות המדויקות. קודם זורקים את הפצצה, שתי מקורות. כאן מגדירים מי שלא הביא שתי שרות אפילו יותר מ-20 עדיין הוא קטן. שם אומרים, תביאו ראייה שהוא בן 20 ואז הוא סריס, אז הוא פטור מחליצה. אפשר להתיר את היבמה בלי שום דבר. ואותו דבר גם אם היבמה היא איילונית, אם בבת 20 שנה, מעניין, בגיל הגדלות זה 12-13, כאן נתנו... אחידות, 20, גם לבן, גם לבת. ובת 20 שנה שלא הביאה שתי שערות, יביאו ראייה שהיא בת 20 והיא איילונית. לא חולץ לא מתייבא באמת. אז רואים, אז שבן 20 או בת 20 לא הביאו שתי שערות, נחשבים גדול. אז איך סותר את המשנה? אומרת הגמרא, האיתמר עלה, הרי כבר למדנו על משנה הזאת, אמר שמו יצחק אמר רב, והוא שנולדו בו סימני סריס. מה שאמרנו מסכת נידה, שבגיל 20 לא הביא שתי שערות, שכבר היה בו סימנים אחרים, כמו שידוע יש סימנים לסריס, הקולו, הקול שלו, ועוד עוד סימנים שהורמונליים ואחרים שרואים שיש בזה סימנים. אז אם, רק שנייה, אם גם בנוסף לזה לא הביא שתי שערות, זהו. גיל 20 וסימנים נוספים ולא שתי שערות, אז כבר אפשר להגיד שהוא סריס. אבל המשנה שלנו מדברים כשלא ראו סימנים אחרים. אז זה שהוא הגיע לגיל 20, זה עוד לא אומר שהוא סריס. זה התירוץ, רק רגע נשמע מה שבנימין רוצה לשאול. היתמר עלה מר שמואל בר יצחק אמרה, והמשנה במסכת נידה מדברת מבחינה רפואית, והוא שנולדו בו סימני סריס, אז הוא נחשב כגדול. אבל המשנה שלנו מדברת על אדם שאין בו סימנים של סריס. אז אפילו שהגיע 20 ולא הביא שתי שערות, עדיין הוא קטן. מה רצית לשאול בנימין? העיקר, בעיקר הצד ההורמונלי של, של הגדרת סריס או לא, זה בעיקר, כמובן יש איזו השפעה גם, יש אצלנו היום כאן רופא, הוא יכול להגיד, ההגדרות האלו, כן, דוקטור משה, שבא אלינו ככה, תכירו אותו, הוא כמה חודשים בארץ וכמה חודשים בחוץ לארץ, מותר להגיד לחבר'ה שידעו, אז... הוא באיזה מקום אתם?
אמריקה.
איזה מקום? אמריקה זה חצי כדור הארץ. איך? כן, ברוך השם. כן, נקווה לך, באמת צריך להגיד לעילוי נשמת הקדושים בצרפת שמתו, השם ינקום דמם. אמרנו, הזכרנו אותו בתחילה, אתה כבר מזכירים אותו כבר. כן, כן. טוב, אומרת הגמרא, אומרת אמר רבא, אני אוכיח לך שבאמת המשנה בנידה מדברת שיש סימני סריס. די קנאמי, די קטני, והוא הסריס. זאת אומרת, שהכוונה שיש בו סימני סריס, אבל אם אין בו, הוא נחשב באמת קטן כמו המשנה שלנו. שמע מן ה... שבאמת מדברים על שני מצבים. שואלת הגמרא, וכי לא נולדו לו סימני סריס עד כמה? עד 120 הוא יחשב קטן. אומרת הגמרא, תני רב חייא, עד רוב שנותיו. ימי שנותינו 70 שנה, 35 שנה. 36. עבר 35 זה יום אחד, הוא כבר, הוא נהיה גדול.
זה יכול לעשות שטויות, עד אז ולא יכול...
לא מחייבים אותו בבית דין, אפילו לא בבית דין של מטה. באמת שאלה מעניינת. או. באמת, לפי הרמב״ם משמע 35 שנים ויום אחד, אבל יש, הרשב"ם אומר 36 שנים, אבל לכאורה מספיק, אם הרמב״ם אומר 35 שנים ויום אחד. טוב, אומרת הגמרא, מסיימת הגמרא בפרק, הנה מה שאתה עוררת, מה שבאמת, מי עורר את זה לרב ליפה, כי אתו לכמה דרבה, היו באים עם מקרים שאנשים הגיעו לגיל 20 ולא הביאו שתי שערות, אז הוא היה אומר, זה לא אומר ש... שזה הם סריסים. יש בעיות תזונה וכדומה שמעכבים, שגורמים לכל מיני קלקולים. אם היו רזה מאוד, היו אומרים, מה אתם רוצים? לא נותנים לו לאכול, הוא נשאר כמו ילד קטן. כחושו, זיל עברו, תתנו לו אוכל, מזון, תזונה, בריאה, ותראו. והיא בריא, אומר, אנחנו לא נגזור עליו כל עוד שלא, אולי המערכת ההורמונלית שלו, שגורמת לו להשמנה, היא גם גורמת ל...
החלקת השערות.
כן, לנשירת השערות. היה לו שערות.
החלקת.
התכוונתי
החוצה.
כן, מחליקים אותו. זאת אומרת, היה לו ונעלם. והיא בריא, אמר, והיא בריא, אני הייתי אומר להם, רבא אומר, זי לקחשו, תעשו לו דיאטה. דעני סימנים, הסימנים השערות, זימנין דנטרי מחמת כחישותה, זה הקטן, כן? וזימנין דנטרי מחמת בריאותה, כן? יפה. אדרן הלך האישה רבה בלון עדר, אדרן הלך רבה בלון עדר, אדרן הלך אישה רבה בלון עדר, נושאים עלינו סמפותה. כאן נבוא ונאמר. על ההלכה, יש בזה מחלוקת, אבל ההלכה אנחנו פוסקים שכל איש, כל אדם שמתחתן עם אישה, כל קרובותיה, אחותה, אמא, ביתה, בת ביתה, אסורות, נאסרות אוטומטית בקרת. אבל אם הוא חי עם אישה אנוסה או מפותה, אז אנחנו רואים כאן את המשנה, מותר בקרובותיה. נגיד אפילו אדם שאנס לו עלינו או בעל אישה, כן? הבן שלו יכול להתחתן עם האישה הזאת, כיוון שלא היה בזה אישות של קידושים ונישואים.
עם הבת שלו.
מה? כן, הוא יכול, את כל הקרובות. אומר את המשנה. רגע, רש"י אומר משהו קודם, אולי לגבי הסריס, משהו. כן. טוב, משנה. נוסעים על האנוסה ועל המפותה. מה פירוש? אפשר להתחתן, הקרובים יכולים להתחתן עם האנוסה והמפותה. למשל, הבן, גם האבא יכול להתחתן עם הקרובים של האנוסה. כיוון שלא היה כאן נישואים. היה כאן או אונס או מפותה. בסדר? זאת אומרת, אם האדם חי עם אישה לא בנישואים, אז הקשר הזה לא אוסר את הקרובות שלה. לא הוא נאסר על הקרובות שלה, ולא הקרובים שלו נאסרים עליה. כל עוד שהיא לא אשתו. בדיוק. יש דיונים היום בנישואים אזרחיים, אם זה נחשב נישואים, ואז זה נפקא מינה.
אנוסת אביו לא.
אה? אנוסת אביו גם כן. בעולת אביו. אנחנו נראים להלכה, ככה הלכה. זה תנא קמא. יש דעה חולקת, רבי יהודה, כמו שנראה, אבל... זה דבר, באמת, דבר מזעזע מאוד, אבל כאן מדברים קודם כל ההלכה. כן. השם ישמור כל הציורים האלו, כן. מילא, כן, אנוסת אביו, מפותת אביו, זה קורה.
אז הוא יוכל להתחתן עם אחותו?
או, זה כל הציורים, בעמוד הבא, הגמרא תביא כל מיני חידות. נקווה שנגיע. נוסעים על האנוסה ועל המפותה. דין שני, האונס והמפתה על הנשואה חייב. זאת אומרת, אם הוא, מה זה האונס והמפתה על הנשואה? אם באמת, כן, מה הפשט כאן? הוא אומר ככה, האונס והמפתה על הנשואה, האונס המפתה את קרובות אשתו חייב משום איסור הריות. כלומר, אם אחד אומר, רגע, אונס ופיתוי זה לא כמו חתונה, אז הוא יגיד, אסור לי להתחתן עם הבת של אשתי, אבל שהיא לא ביתי, אבל לאנוס או לפתות זה לא. אומר, לא, 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 לא הבנת. ביחס להתחתן עם נשים שהקרוב שלך חי איתם בלי אישות, זה מותר לך. אבל מי שהם הראיות עליך, אסור לך לבוא עליהם בין בקשר של אישות, בקשר מזדמן. לא חשוב. זה מה שהמשנה כאן אומר. נראה, הכל נלמד מהפסוקים. אומרת הגמרא, שנושאים על הנשואה המפותה, לא אסרה תורה על האדם, אלא רק קרובות אשתו, לא קרובות הנוסתו ומפותתו. אבל האונס המפתה על הנשואה, נגיד, אחות אשתו, הבת של אשתו, אם אשתו, הוא לא יכול להגיד, לא התחתנתי איתם, אני רק הייתי איתם. זה אסור, איסור הריות. חלק אחרון של המשנה, נושא אדם אנוסת אביו, הנה, שאלת. נושא אדם אנוסת אביו, מפותת אביו. עכשיו גם ההפך. האבא יכול להתחתן עם אנוסת בנו ומפותת בנו. וככה הלכה. רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו. לשאת אותם. אומר רש"י, נושאים האנוסה, לאחר שהאנס ופיתת האישה, מותר לשא ביתה ואחותה ואימה. רבי יהודה אוסר, בגמרא מפרש תמה. אומרת הגמרא, הדין הראשון של המשנה, אנוסה ומפותה, אין קרבה. תתנינה לה, דתנו רבנן. מביאים ברייתא לחיזוק המשנה. אנס אישה, מותר לשא ביתה. כן. ביתה מאיש אחר הכוונה, כמובן. לא הבת שלו. אנס אישה מותר לשא ביתה, נשא אישה אסור לשא ביתה, כן? לאו דווקא לשא, במקרה כזה גם אסור לו לבוא עליה, כן? בין מכוח נישואים ובין לא מכוח נישואים. הברייתא נקטה נישואים בגלל שרצה בקטע הקודם בקשר לאנוסה, אז לכן הוא משתמש בביטוי הזה. שואל את הגמרא ורמינו, מה אתה אומר? שאדם ברור שהוא בא על אישה, רק זה או אונס או פיתוי. אתה אומר, במקרה כזה, הקרובים מותר להם להתחתן איתו. מביאה הגמרא מקור אחר, שבו רואים שאפילו היה רק שמועה, שמועה מבוססת, שהוא חי עם אישה, אסור לו להתחתן עם הקרובות. אז איך זה יכול להיות? שואל ורמינו, הניתן מן האישה, אם אדם נחשד שהוא בא על אישה מסוימת, שהיא לא הראיות עליו, סתם אישה פנויה, הכל, אם היה מתחתן איתה, הכל בסדר. הוא בא עליה. אז אסור באמא, בביתה ובאחותה. אפילו רק מי שנחשד, קל וחומר אצלנו שמדברים על אנוסה ממש, שיודעים שהוא בא, אנוסה בא על אישה מסוימת, המשנה שלנו אומרת, לכתחילה אפילו, נושאים, נושאים משמע לכתחילה. אז אם כן, לכאורה קשה, עונה הגמרא אומרת, הברייתא מדברת רק מדרבנן. חכמים אסרו עליו מין כנס כזה, לישא את קרובותיה. זה שניתן, רק שנחשד שבעל אותה. למה? הבעיה כזאת, כשאדם חי עם אישה במערכת כזאת של הפקרות, כשהוא התחתן נגיד עם הבת שלה, תמיד יש כבר קשר עם האישה הזאת, הוא כבר חי איתה, אז בשעת הדחק הוא עוד פעם יבוא אליה, ואז זה כבר הראיות. כן, ככה זה קורה. יש בזה, כבר הם מזלזלים אחד בשני, אז לפעמים זה... הראיות, איך אומרים? אין, זה התאווה הכי גדולה. איך אומרים? רבי נחמן אומר, אומרים, השבוע אמרנו, לא תירה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש אני. אמר, כל אחד שר את זה, נכון? בישס חיל. אז מה הפשט? הרד"ק אומר לו, אני, טוב, נגיד, אני לא רוצה לבזבז את הזמן, נגיד את זה במהירות, אומר ככה, שהפשט אומר, למה האישה לא תפחד מהשלג? כי היא הכינה את הבית כמו שצריך. כי כל ביתה לבוש אני. הוא אומר, בגד הזה מחמם, אני לא יודע, בגד משי, טוב, זה הפשט, הרד"ק הלך לי הפשט. למה אין לה לפחד? מי שמתכונן, עיריית ירושלים הפעם מתכוננה, הכל בסדר. אבל רב נחמן אומר, לא תירה לביתה משלג. הוא אומר, ככל בשבו שני, הוא אומר, בגלל שני זה מלשון שניים. זאת אומרת, יש בזוהר ש... יש גן עדן של שלג ויש גיהנום של שלג. מה הפשט? מה זה שלג? זה קרירות. אם אדם מתקרר, יש אדם שמגיע למצוות, שמגיע לדבר על מניות, עניינים, הוא מתלהב, ספורט, הוא כולו. אתה אומר לו, רגע בוא תשמע, הנה המנוח מוישה הזה שנפטר, באנס, אז הוא היה יהודי של תורה, תמיד פגש אותי ברחוב, אני הולך עם סל, דבר תורה, אפילו חצי דקה, הוא מוכרח לשמוע, הוא היה חי מטר.
כשהוא נכנס לבית חולים, הוא היה בבירון,
כן.
נכנס לבית שלי, הוא אומר לו, אני במקרה כאן, אבל אני חייב קצת עם תורה,
כן, הוא היה באמת צמל את זה. הוא היה בא בשבת לפעמים לשיר שלנו, גבוה ורע.
ישב היד עליו בצד
שמאל. לפעמים הוא היה בא כזה גדול.
לא זקן.
לא,
נפטר
פתאום. השם מרחם. טוב, אבל הוא, אז יש כאלו שיש להם קרירות בעבודת השם. זה נקרא שלג של גיהנום. ויש כאלו שיש להם קרירות לדבר עבירה. כל איפה שיש... יש איזה תאוות של חומריות, אומר, או, השלג כאן צריך לעבוד. יש לו קטע הזה. אם אפשר לקצר בגלל שאני רוצה. אני אומר מחילה, זה מאוד מעניין, אבל...
הוא הספיד אותו, הוא אמר שהוא היה מעניין אותך ביזנס?
עכשיו תלמד.
תגיד לי דברי תורה באחידה, מה יש חידוש בישיבה? תגיד לי חידוש, מה שיש בישיבה, מה שלמדת היום.
הבן צריך היה להתחתן באותו יום שהוא נפטר. טוב, רבותיי, איזה, איך אומרים, תהי נשמתו צורה בצורה חיים, ש... כן, זכותו יגן עלינו. זה בעל הבית של הימים ההם. מה זה בעל הבית? הוא היה נהג מסעית. עושה הרבה חסד. טוב, אומרת הגמרא, שואלת הגמרא רק מדי רבנן, בסדר? חכמים עשו עליו שלא יהיה פנצ'רים אחר כך. שואלת הגמרא, אז איך יכול להיות שהמשנה שלנו אומרת נושאים על האנוסה ומשמע לכתחילה? שואלת הגמרא, וכל איך דאיקה ישרום דרבנן תני נושאים לכתחילה? לא יכול להיות. אומרת הגמרא, כי תני נמל מתיתין, מה שלמדנו המשנה שמותר לשאת תקועותיה, לאחר מיתה, אם האנוסה הזאת או המפותה היא מתה, אז מותר לו להתחתן עם הקרובות. אבל אם היא לא מתה מדרבנן היא אסור להתחתן, למרות שמדין תורה מותר. אתם מבינים מה שקרה עכשיו? המשנה מדברת כשהיא מתה, אז אין חשש שהוא יבוא לעשות שעות נוספות אצל האישה השנייה. כן? אבל כאשר היא חיה, באמת יש איסור דרבנן, המשנה דיברה. טוב. מן אני מילה? שואלת הגמרא, מאיפה למדת הדבר כזה, כמו שיעקב התפלא? אנוסת אביו, מפותת אביו, והבן יכול להתחתן איתה, איך זה יכול להיות? מאיפה לומדים את זה? לתנו רבנן. בכולם נאמר לשון שכיבה, ואילו כאן לגבי קרובת אשתו נאמר לשון כיחה. כן, איפה שכתוב נגיד קלתו, דודתו, משכב זכר, כתוב איש אשר ישכב את דודתו ואיש אשר ישכב את זכר ואיש אשר ייתן שכובתו בבהמה. לגבי קרובת אשתו אז כתוב ואיש אשר ייקח את אמה, את אישה ואת אמה ייקח. מה זה לקחת? זה לקוחין, זה קידושין. זאת אומרת, זה נישואים אישות. כלומר, אצל האריות כתוב אשר ישכב, לא רשום נישואים, לא נישואים. גם נישואים לא תופסים. הרי האריות שיש כרת ומעלה, הקידושים לא תופסים. אז לכן, הוא אומר, בוא ותראה. מנני מלדתנו רבנן בכולם, נאמר לשון שכיבה ואילו כאן, נאמר לשון כיחה. לומר לך, דרך ליקוחין אסרה תורה. כן? את קרובות אשתו. אם האישה הראשונה הייתה לקוחתו, היינו קידש אותה כדעת משה וישראל, אז הקרובות אסור חייב עליה. אבל אם זה סתם אנוסתו בלי קידושים במפותתו, זה לא נאסר. אמר לרפאפה להבאיה. אתה אומר, איפה שכתוב לשון כיחה, זה רק קידושים. אלא מעתה כתוב, אצל אחותו דכתיב, איש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו. אז גם כאן תגיד, אסור לך להתחתן עם הבת, עם אחותו. אבל עניין מזדמן אתה יכול בלי נישואין. לפי ההגדרה הזאת, אחינמי, דרך כיחה הוא אסור, דרך שכיבה שרי, בוודאי אפשר להגיד כן. אמר לו, אתה צודק. אז אנחנו נעשה סדר בדברים. ליקוחים כתיבי בתורה סתם. התורה, לשון לקיחה שכתובה בתורה, אפשר לפרש אותו לשני צדדים. אפשר לפרש שכל קשר לקיחה זה אפילו קשר של ביאה שאיננו קשור לנישואים, לדווקא לקידושים, ואפשר לפרש דווקא של קידושים. אז מתי התורה מתכוונת לזה, מתי היא מתכוונת לזה? הראוי לקיחה קיחה. אם, כן, לגבי קרובות אשתו, אז באמת הן ראויות לקניין, אז זה הכוונה, לקיחה, רק אסור להתחתן איתם. זאת אומרת, רק אם הוא יתחתן איתם, אז הן אסורות. אבל... היא להתחתן איתם מותר, אז לכן הפירוש לקיחה זה לשון קידושין. אבל הראוי לשכיבה, כל אלו שאין להם תפיסת קידושין, כל העריות, לא שייך איש שיקרת אחותו, אחותו זה... זה הראיות, אין בזה תפיסת קידושין, אז ודאי כשהתורה אומרת לקיחה, אז זה הכוונה לשכיבה. כלומר, בוא תיקח את המילה לקיחה ותתאם אותה לפי הדוגמאות. רב אמר, לימוד אחר, אנס אישה מותר לישא ביתה. מאיפה אנחנו יודעים שאם אדם אנס אישה הוא יכול להתחתן עם הבת שלה? מאחה. כתוב, ערוות בת בנך ובת בתך לא תגלה, משמע? רק בת בנך או בת בתך, את בת בנה דידה. זאת אומרת, אם יש לאשתך בת מגבר אחר, ואתה התחתנת עם האישה הזאת, מותר לך להתחתן לכאורה עם הבת שלה. סליחה, עם הנכדה. מה כתוב? ערוות בת בנך ובת בתך לא תגלה. אז אסור לך להתחתן עם בת בנך ובת בתך? הנכדות, כן? משמע, אבל הנכדות של אשתו, הכוונה, אם לאשתו יש ילדים גבר אחר ונולד להם בנות, בת בנה דידה מאיש אחר ובת ביתה דידה מאיש אחר, כן? גלה, מותר לגלות. מצד כתוב, לכאורה מהפסוק הראשון, משמע שכן. הוא מכתיב, ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח. והפסוק הזה מפורש שגם הנכדה של אשתך אסוכה להתחתן. הכיצד, איך תיישב את הסתירה? אומרת, כאן באונסים, שאם הוא אנס אישה נולדה לו נכדה, אסורה עליו מפני שהיא בת בנו, בת ביתו. אבל נכדת אנוסתו היא לא נאסרת עליו. כלומר, אם זה בת ביולוגית כתוצאה מהקשר, אז התורה אומרת, אדוני, לא מעניין אותי נשואים, לא נשואים. זה הנכדה שלך, אל תתחתן איתה. אבל במקרה כזה, הנכדה של אנוסתו או מפותתו, מותר לו להתחתן. כן? ואילו כאן, בפסוק השני מדבר בנשואים. אז לכן, גם הנכדות אסורות, גם שלה וגם שלו. אם הוא יתחתן עם אישה, אז לא רק הנכדות שלו אסורות עליו, הוא אסור לו להתחתן גם עם הנכדות של אשתו. זאת אומרת, אחד מדבר על הנוסתו. שואלת הגמרא, אי פוחנה? אולי נגיד ההפך? אומרת הגמרא, הראיות שער כתיבהו, בנישואים היא כשער, באונסים לי כשער. לגבי הראיות שאסורות עליו, כתוב לשון קרבת משפחה. בנישואים, הנישואים יוצרות קשר של קרבת משפחה, באונסים לי כשר, אם אדם בעל אישה לא נוצר שום קרבה של קרבת משפחה, לכן הפסוקים מתאמים את עצמם לפי ההגדרה הראשונה. רבי יהודה אומר באנוסת אביו, רבי יהודה אומר אסור לבן אדם להתחתן עם אנוסת אביו או מפותת אביו. מה שאתה רבי יעקב, אתה הולך עם רבי יהודה, רבי יעקב. אמר רב גיד לאמר רב, מה הייתה מדי רב יהודה? מאיפה הוא לקח? לאסור אנוסת אביו ומפותת אביו. הרי כתוב אשת אביך, אשת בנך, תנא קמא צודק, כתוב אשת. מה זה אשת? אישות. מה זה אישות? נישואין, אבל לא מפותה. אומרת הגמרא, תכתיב, לא ייקח איש את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו. אומר רב יהודה, מה זה כנף? אפילו איזה קרבה מסוימת שלא של נישואים, כנף שראה אביו, תראו איזה לשון נקייה יש בתורה, הביטוי לבעילה, כנף שראה אביו לא יגלה. אסור לו לבעול, אפילו קשר היה לאישה עם אבא שלו, אפילו לא קשר אסור. שואלת הגמרא, מי אומר עוד באנוסה? כתיב, מאיפה רבי יהודה אומר על אנוסה? אולי זה על משהו אחר? אומר, מילוי הדקרה, שני פסוקים לפני כן כתוב, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנרה 50 כסף. אז מה, על מה מדברים כאן? מסמיכות הפסוק הזה שמדבר בעניין הנוסה, אז מבינים, כנף אביו, זה הכוונה לנוסת אביו. מה יגידו רבנן שהם אומרים שהנוסת אביו מותרת? הוא אומר, אם זה באמת היה פסוק סמוך אחד לשני, יא וסמיך לי, הייתי מסכים איתך. לא יגלה כנף אביו, היה סמוך ממש לפסוק ונתן האיש לשוכב, הייתי מסכים איתך, בלי שום הפסק. אשתדל, לא סמיך לי, שזה לא ממש סמוך. נראה את הפסוקים, מהפסוקים, זה פסוק דברים כ"ג א', וזה נתן האיש השוכב עם הלוי הנרה, זה כ"ב, כ"ט. יש כנראה לפחות פסוק אחד שמפריד ביניהם. אז הם אומרים, אם זה היה סמוך, אין לי מה להתווכח. אחד מהמידות שהתורה נדרשת זה סמיכות. אז היינו גם מסמיכים את זה, שהכוונה כנף אביו זה אפילו מפותת אביו. כמו שאתה רבי יהודה אומר, אבל זה לא סמוך ממש. יש הפרדה. איה וסמיך לי, אמר, אשלה, זה לא סמיך לי, לא, כן. בא אלה לרבנה, אז הוא אומר, אם כן, מה זה כנף אביו? לפי חכמים, לפי רבי יהודה, כנף אביו זה מפותת אביו. מה יעשו חכמים? לא יגלה כנף אביו. אומרת הגמרא, מה שאמר רבנן, דאמר רבנן אומר שמואל, בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר. כלומר, אם אח של אביו מת בלי בנים, נפלה יבמה והוא עוד לא חלץ לה, לא ייבם אותה. עכשיו יש זיקה בין אבא שלך לאישה הזאת, אז אסור לך להיות איתה בקשר. אז כולם שואלים, ממילא אסור, כי יבמה צריכה, לא תהיה שם מתחת לאיזה. אומר, לא, אבל יש כאן עוד איסור של, של הראיות. ומה כנף אביו? כנף הראוי לאביו. זאת אומרת, היבמה יש לה איזה זיקה, לא יגלה. שואלת הגמרא, למה צריך איסור מיוחד? הרי זה דודה שלו. למה זה דודה שלו? זה אשת הדוד שלו. אז יש איסור מיוחד, אסור לו להתחתן עם דודתו. ותיפוק לי משום דודתו, כן? למה צריך לגוי לפסוק זה? אומר, לעבור עליו בשני לאווים. כן, לעבור עליו בשני לאווים. אומרת הגמרא, ותיפוק לי משום יבמה לשוק, או לא תהיה שתמש לזרוזה. אומרת הגמרא, לעבור שלושה לאווים. זה לא בסינגפור. מלכות של סינגפור לא שורדים, אבל מלכות של בית דין בסינגפור, לא תמצא ברחוב אפילו בדל סיגריה. למה? שם העונשים, חבל על הזמן. סוחרי סמים מקבלים מלכות, אבל לא שורדים. מי שמקבל את המלכות סינגפור, מת. כאילו, היה פעם איזה סוחר סמים, אני זוכר לפני, צעיר שנתפס, היה, לא יודע, בכוונה, לא, הוא נתפס בסינגפור, אז הוא קיבל עונש מלכות. אז הייתה פעילות דיפלומטית, הבטיחו שיכניס אותו מאסר כאן בארץ 20 שנה, היה מאבק גדול, בסוף נדמה לי ויתרו. כי הם ידעו, הבן אדם הזה נידון למוות. אם הוא מקבל את המלכות, זה משהו מיוחד. לא שמעתם על זה. סיפורי סינגפור. אומרים, הניקיון שם, זה משהו מדהים. אנשים פוחדים, לא זורקים עטיפה של מסטיק מהחלון של המכונית. אומרת הגמרא, אל תיפוק להם משום איסור יבמה לשוק, או שלושה לאווים. והיא באה איתם, האיסור נחוץ כדי לאסור לאחר מיטה, שלא שייך איסור יבמה לשוק. אז יש עוד איסורים אחרים. או, כמה חידות, הגענו לחידות, אז נראה את זה כבר מחר, בעזרת השם. מה יש לנו כאן? הגיע הזמן, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אולי נגנוב דקה בשביל להגיד את ההלכה. נקרא כאן הלכה, יש בסוף הלכה, אפשר לפתוח את הדלת, כדי שאנחנו במקביל, הגענו כאן ללמד מצוות ציצית בנשים. למד ד', נשים פטורות ממצוות ציצית, הטעם לכך הוא לפי שהאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, דהיינו מצוות התלויות בזמן מסוים ואין חיובם תמיד. אישה פטורה מציצית ומצוות ציצית, אתם יודעים, ליד הכותל יש נשים שלובשות ציצית, הן רוצות, הוא שם מלאיכם, כן, שרוצות, אבל לפני, לפי הדין מותר, אבל לא בהתרסות כאילו. מצוות ציצית היא מצוות עשה שהזמן גרמה, שהרי לילה לא זמן ציצית הוא, ראיתם אותו. אומנם יש שיטת הראש, בגד היום בלילה, על כן גם כשהאישה לובשת בגד שיש בו ארבע כנפות, שכמיה וכדומה, אינה צריכה לטיל בו ציציות. אף על פי שהאישה פטורה מצוות עשה שהזמן גרמה, כל מקום יכולה היא לקיימה. אתה שומע, רמי? יכולה היא לקיימה. אולם נחלקו הרים יכולה לברך על קיום מצווה הזאת. כן. השאלה, בשביל מה עושים את זה? השולחן ערוך פסק שאין האישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. והרמ"א כתב שהמנהג, כך נוהגים אשכנזים, אישה מברכת מצוות עשה שהזמן גרמה. למשל, לשבת בסוכה, ליטול ארבעת המינים, כל הדברים האלו אישה מברכת לפי מנהג הרמ"א. נשים מנהג לשות ציצית. אין לאישה, או רמי, אין לאישה ללבוש ציצית ואין לה לברך עליה. ואישה לובשת ציצית זה נראה כיוהרה. ואף לדעת אומרים שבשאר מצוות עשה שהזמן גרמה, כמו שופר, ציצית, סוכה, ארבעת המינים, יכולות אנשים לברך עליהם מכל מקום שנה מצוות ציצית משאר המצוות. עיין במנהגי מעריד שכתב נשים הלובשות ציצית שטוטו. עומדו מראה בית יוסף, בן אישך יוסיף שיש בזה חשש של איסור לא תלבש אישה כלי גבר. אתה אומר, אתה מזה, חיינו כף החיים. אבל אם זה צעיף שלה, אז אין בו כבר לא תלבש. נגיד על צעיף מיוחד בגד שאני... הטעם לכך הוא שחיוב מצוות ציצית שונה משאר מצוות גם לעניין האיש, שהרי אינו חייב לקנות טלית ללובשה, אלא חובתו היא בכך. אם יש לו בגד ארבע כנפות, צריך להטיל בו ציצית. זה לא מצוות עשה החלטית, כמו לולב, ארבעת המינים, סוכה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ויש הרבה להרחיב כאן, אבל מה שהזמן, הלב חושק, הזמן עושה.